אנחנו בעמוד קס"ו, קס"ז. אלו, כאן הגמרא מדברת על משנה, אבל מדברת על, מדברת על, 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 על כל, על הרבה קורבנות אולי, יכול, ואיפה שוחטים אותם, ואיכן. ויש פה גם את העניין של קורבן, קורבן של יום כיפור. יש כמה קורות שהמשנה הזאת הברייתא אותי מדברת על, על, המשנה הזאת מדברת על כיוונים. יש את זה גם במזבח. גם במזבח. יכול במתנות שמוקנים. אין לנו מספיק זמן לדבר על כל הכיוונים האלה, אבל זה נמצא, אבל אנחנו נסתכל גם בעמוד קופיין א' על היד של הקרנות שיש, ושם מסביר את הכיוונים. הוא גם מסביר את היחסים בין הכיוונים, ששם הוא מתחיל בדרום, הוא בא מדרומית למזרחית, מזרחית לצפונית, וצפונית מערבית לצפונית, כאילו, ואז הוא מכניס קרנות. לא, הוא בא מקרן דרומית מזרחית, נכון? הוא עולה כאילו, הוא עולה כביכול בצד של הכבש, נכון? הוא בא מהצד של הכבש, מה שקורה זה פה הדרומית מזרחית, ששם הוא היה עולה, נכון? הכהן? שתה את המתנות, ואז הוא עושה את הכבש שהוא לדרום, נכון? הוא בא, הוא עולה על הכבש ומגיע לדרומית מזרחית, ו... נכון? זה דרך אחר, נכון? בית המקדש הוא פונה ממזרח למערב, נכון? העולם הוא במזרח, קודש קשי הוא מערב. והמזבח הוא, הכבש שלו הוא, הוא בא, כאילו, כיוון דרום, נכון? אז הוא בא, הוא בא מכיוון דרום, עולה למזרח, זאת אומרת, לקרן הדרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית, ואז הוא יורד. יש פה סיפור, כן, היה מתאר פה את זה באיחוד, כן, את היחסים ביניהם, אבל לא איך משנה למה, כרגע. שם הוא מתאר את התנועה הזאת בין הקרנות השונים. כאן הוא מתאר את ה... הוא לא מדבר על, על, על התנועה, בגלל שאין פה תנועה, נכון? הוא מדבר על איפה, איפה השחיטה נעשית. אז השחיטה נעשית בצפון. נעשית בצפון. שם זה ניסה. אז זה דנו פה הגמרא. יש עוד דבר אחד מעניין, שאנחנו מדברים פה על חטאות, נכון? על חטאות שהם קודשי קודשים. זאת אומרת, הם באים לכפר על, על חטאים של עם ישראל, נכון? יכול להיות שמתוך ההקשר, אז רואים שבעצם החטא פה, עוד פעם, זה קשור קצת לראש השנה, הוא לא חטא של עם ישראל. הוא לא חטא של היחידים, נכון? איזשהו תהליך ממשי שיש פה, מכיוון שבעצם, בעצם, בעצם הקורבן הזה וכל מה שעושים איתו, הוא מכפר על הקודש, נכון? כלומר, עוד פעם, זה לא קשור דווקא לפרט כזה או אחר בעם ישראל. זה כפר, כמו שדיברנו שנה, דיברנו על זה על הכפרה, כמו שמכפר על עצמו, על זה שכנסת ישראל היא מכוסה, כאן היא כבר בתהליך של התגלות. שהתגלות, אבל עדיין יש פה, נכון סתם, שדברים הטכניים, נכון? עדיין יש פה כפרה, וכפרה היא על ה... זאת אומרת, חזה לסטרוף, וגם הכהן, והבית שלו, והשם תקונה, והעם ישראל, אבל בעצם הוא מכפר על הקודש, נכון? העניין של הקודש צריך להיות מכפר עליו. אבל הרבה פעמים שזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מחטא כזה או אחר של פלוני אלמוני. עכשיו, אם אנחנו טוב, אז בואו נקרא את זה בפנים, ואז נדבר איך זה קשור גם לראש השנה. הוא אומר ככה, הוראת הצפון, כן? בביטויו של, על שם המצפון, הסתר והתמירות. בעצם יש פה שלושה מושגים, לא? צפון זה רוח צפונית. צפון זה בשביל צפון, שיש פה משהו שהוא צפון, כן? אבל אולי זה לא רק צפון, וצפון אולי זה גם, כל זה המצפון, נכון? אז לא יודע מה מתכוון ממש למה שאנחנו קוראים לזה, מה שאנחנו קוראים לזה מצפון. אבל בכל מקרה זה משהו שהוא, זה סתר תמיר כזה, נכון? סתר תמיר כזה שיכול לשמת הוא, הוא כן משמש לנו כאיזשהו מצפון. אז זה משהו שמחבר אותו, כן? אז לצד זה צפון, זה קשור למשהו תמיר, נכון? משהו תמיר שנמצא בתוכנו. סליחה רגע אחת. אז יש לנו צפון, יש לנו צפון, צפון זה בעצם צד צפון, והמצפון, כלומר, דבר שהוא סתר ותמיר. שוב, אני לא יודע, אמרתי, לא יודע, זה קשור לקונוטציה המודרנית, שזה, אבל יכול להיות שכן, כי יש משהו תמיר בתוכי, שהוא בעצם האמת שבתוכי, ובעצם הוא זה שצריך לכוון אותי, אבל בהמשך, תראו שזה הרב דבר פה על משהו הרבה יותר גדול. ואז הוא אומר, רב, טובך שצפנת ליריך. אז גם כן, משהו שאנחנו מדברים פה על משהו שקשור ל... משהו שקשור לעתיד לבוא, נכון? משהו שצפנת לריחה. כרגע לא ניכנס לזה, אבל מי שיש לו כוח לעשות שיעור בית, אז הפסוק הזה עצמו נמצא בעמוד קופמטט. זה קופמטט, קופמטט, וקופמטט, אז מתחיל קופמטט. מה שבר כפר אומר, למה אסור לשים דבש בקטורת. יש פה שני הסברים למה אסור לשים דבש. אחד זה של רבי נתן, של רבי נתן, ורבי נתן בדבש פסלה. כאן הוא לא אומר שהוא פסלה, כאן הוא אומר שהתורה אמרה ככה. דבש פסלה, הכוונה היא, קצת הרב מזכיר את זה, פסלה הכוונה כי קצת זה מזכיר את הנושא של קטילת הנחש. זאת אומרת, איך אפשר להיות קשור לקדוש כמו את המלא גאווה? זה מה שאומר שתראו, זה רבי נתן. איך אפשר, אם אתה פירודי, אז איך אתה רוצה להתקשר לקדוש? לכן אל תהיה פירודי. כאילו הדבש הוא פירודי. הוא קשור לנחש. פה, זה לא ככה, פה, בר כפרה אומר, לא, התורה אמרה לא. כשהוא אומר שהתורה אמרה לא, כשאני אומר שהדבש פוסל, זה לא שאני מבין למה אני עושה את זה. אני עושה את זה כבר, שאם אתה תכניס דבש לעבודת השם, אתה פוסל, למה? ושמה אתה מכניס את עצמך? אתה עכשיו צריך לעבוד את השם, אתה עכשיו צריך לעשות דברים אמיתיים. אתה עכשיו שותף לדברים גדולים, אז מה אתה מכניס את עצמך פה? נכון? אז אני מבין למה זה קורה. אז זה מה שרבי נתן אומר. מה שייך לדבר כשאתה רוצה לעשות עבודת השם? מה שייך לדבר על עצמך? מה פתאום? זה כאילו דבר צריך להיות כאילו נפרד מהגדלות. זה מה שדיברנו בבוקר, אבל כשאתה במקום לדבר על אמת ושקר, על האמת האלוקית, אתה אומר, טוב, זה טוב לי, רע לי, נו, באמת. אז טוב לי, מה זה קשור? טוב לי, מה זה קשור ל... מה טוב לי קשור לאמת? לא קשור לאמת בכלל. אל תכניס דבש לדברים גדולים. אל תכניס הנאה שלך לתוך הדברים הגדולים. פה בבר כפרה, בר כפרה לא אומר את זה, בר כפרה לא מדבר על כאילו הוא לא מסביר, הוא לא אומר זה פוסל. אלא התורה אומרת לא. כשהתורה אומרת לא, זה אומר שבעצם יכול להיות שזה כן. אבל התורה אומרת לך לא. כן, ככה יוצא בקוף מחד. הוא בעצם בא לומר, זה כמו נגיד שלמה, ששלמה רוצה לתקן את בת פרעה, אז גם שם, התורה אמרה לא, כך אומר הרב. זאת אומרת, יכול להיות שאתה היית יכול, שיש לך כוחות כל כך גדולים, שאתה יכול לעשות את המעשה הזה. אבל אל תעשה אותו. למה לא? שזה כל כך קשה, זה כל כך מסובך, אז אל תעשה את זה. כאילו הכוונה, אז יוצא ככה שכאילו הכוונה שלך היא רצויה, מה שאתה רוצה לעשות זה רצוי, ואל תעשה את זה. אצל רבי נתן, הכוונה היא לא רצויה. מה פתאום אתה מכניס את עצמך כשיש מה שמדברים על הקדוש ברוך הוא? כשהתורה אומרת, אבל לפי בר כפרה, לא, זה לא נושא שזה פוסל, זה לא פוסל. יכול להיות שזה אפילו נפלא, יכול להיות שבאמת להכניס דבש לכתובת, היה עשה את הכתובת עוד יותר איכותית. אבל מה... אל תעשה את זה, למה לא? כשזה כל כך מסובך ומורכב, שאל תעשה את זה. הייתי אומר ככה, אל תכניס את הראש שלך לגובה הרעיות. זאת אומרת, אם אתה, יכול להיות שאתה מסוגל, יכול להיות שאתה יכול להיות כמו דניאל, יכול להיות שאתה יכול להיות כמו נגיד אברהם, כבשן האש. יכול להיות שאתה יכול, אבל אל תעשה את זה. משמעים מה שאתה יכול, כן? קצת קשור לנושא הזה שיש גדולי תורה שנכנסו להילחם ברע. אז היו כאלו ש... קדוש הוא הכניס אותם להילחם ברע. כמו נגיד יוסף. נקרא לעבד זה, להיות עבד זה משהו קשה. משה גדל בית פרעה, זה לגדול בית פרעה, זה מאוד קשה. רבי עקיבא אולי, שהוא גדל בתור גר המלכי, בן של גר המלכי. כן. שמה, כל כך גדולה, כל כך עליונה, אתה צריך להיכנס למקום כזה. אבל יש כאלו שהם, ולכן הם במלחמה שלהם הרע מצליחים. אבל יש אנשים שרוצים באופן מלאכותי להיכנס. זה לא פשוט. נגיד, שלמה היה על הגבול הזה, גם רבי עקיבא יכול להיות שהיה על הגבול הזה. כן, לכן כל החברה שם נפגע, חוץ מרבי עקיבא, שהיה לו איזו זכות. כן, זאת אומרת, להיכנס, יש דברים שהם נפלאים. אבל, כאילו, לא עכשיו דרה. המצב עוד לא מוכן לזה. אז אל תעשה את זה. אתה יכול לחשוב על זה, לחלום על זה, להתעסק עם זה, אבל אל תעשה את זה. אם אתה תעשה את זה, אתה בעצם תפגום. עכשיו, גם פה מופיע הפסוק, אני עכשיו כותב את זה, אז הוא כותב, סתם, לקראת סוף הבר כפר הזה, הוא קופנטט, כתוב, ונשאר שפע תנוג גנוז וחתום, כן? ונשאר שפע תנוג גנוז וחתום, מה רוב טובך שצפנת לרחב? אני מתראים, זה אותו, כן? הפסוק הזה שמופיע פה בהמשך, זה יש מאורות הקודש, אמותו תף קופזיים, אני חושב, אבל שם זה גם כתוב לרבי עקיבא. בקיצור, זה מה שאמרנו, לפעמים יש דברים שהם מאוד נעלים, מאוד מאוד נעלים, אבל אל תעשה את זה. אל תעשה, אתה לא יודע לעשות, אבל אל תעשה את זה. זה קשור לסוגיה הזאת של העונג. של העונג, כן. העונג הוא קשור לדבש. הדבש הוא תענוג, כן? הוא מתוק. יש בממרי הראי"ה עמוד, ממרי הראי"ה עמוד 40, שם הרב כותב שמדבר שם על זה שאדם כאילו כועס על עצמו, לא משנה כרגע למה, הוא אומר, זה בגלל שאין את המתיקות לחיים. המתיקות זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא מתוק. אז העונג קשור לזה גם כן. כלומר, דיברנו על זה, כן, שכמה טוב ורע, המבט של טוב ורע הוא מבט, בבוקר, אז כמה המבט של טוב ורע הוא מבט קשה. הוא מבט לא נכון, לא צודק. למה כאן שזה סביבך? אבל סתם, זו שאלה טובה שצריך לשאול אותה, כמו ששאלתם אותה, למה אדם הראשון הושפע מהנחש? האדם הראשון היה כל כך נעלה, כל כך עליון. הוא ראה, כתוב שהוא ראה, הוא היה ענק. המלאכים התבלבלו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, נכון. ואיך הוא עשה את החטא הזה? אלא קצת נראה לי משמע שהנחש שכנע אותו, לא? כי הנחש שכנע אותו שיראות את העולם בצורה של טוב ורע, זה יותר גדול מכל דבר אחר. למה? כבר שבאמת הקדוש הוא, המדד של הקדוש הוא באמת מדד של טוב ורע. מכיוון ש... כן? יש ביטוי כזה אצל הראשונים, ידיעה של הרגשה. גם הרב השתמש בזה, לדוגמה בהבדל בין, כשהוא מסביר את שלמה, אז שלמה, ככה, הרב מסביר את דוד. דוד לא צריך להכיר את הרע בעולם. שדוד היה, תפקידו היה לבנות את הקדושה, את השכינה. אבל שלמה, תפקידו שהיה להתמודד עם הרע. כמו שדיברנו, כי שלמה היה לו ככה לעשות את התפקיד להילחם ברע. אז זה דבר מאוד מסובך. בגלל שמי הוא שאתה יכול. אז בהתחלה שלמה היה בעל השכלת רוחב מאוד גדולה ברע. אז זה בסדר. אבל אז שלמה עשה עוד דבר. שלמה אמר, אני לא, אתם יודעים, כשאני מדבר נגיד על התרבות היפנית, בסדר? אז התרבות היפנית בנויה מתרבות שלמה, נכון? אבל יש לה, כאילו, יש משהו שהוא קודם יותר, עמוק יותר. הייתי אומר, נקודת הגרעין של התרבות היפנית. כן? נגיד, שמתי הבית ספר של המיתוסים של יפן. לא ממליץ אנשים לקרות, זה לא כזה מוזר מאוד. אבל יכול להיות שיש אנשים שאם יחקרו את זה, אז ימצאו שם המון פנינים. שיכולים להסביר את האופי של יפן. כאן יש גם את המיתוסים של סין, ואת המיתוסים של הודו, את המיתוסים של המערב. זאת אומרת, אני כאילו נכנס לסיפורי העומק של התרבות הזאת. אבל אז יש גם את משהו להפעיל עוד יותר עמוק, זה כאילו המהות של, של תרבויות עמוקות, לא כל תרבות יש, אבל תרבויות עמוקות. במערב יש להם מהויות. אפשר להגיד אולי זה כאילו המלאך שלהם, לא יודע, כן, תרבות עומק. תרבות עומק הזאת היא בשביל זה, הייתי קורא לזה הצד האקזיסטנציאליסטי שלה, הצד הקיומי שלה. כאילו מה נקודת האיחוד, לא יודע אם זה מילה נקודה, אבל מה נקודת האיחוד שהיא יוצרת את השפה, את המיתוסים, את השפה היפנית, את כל מה שכך נראית התרבות בסוף. זאת אומרת, בשביל לחדור לתוך מעמקים של תרבות, אני צריך לעבור מהעיתון של התרבות הזאת, מהתקשורת של התרבות הזאת, שזה לחדור לעומקים יותר גדולים של הספרות, של האומנות, של המיתוסים, בסוף אני אמצא את נקודת האיחוד שלהם, כן? אז שלמה אמר, עד שאני לא אבין את הנקודה הזאת, אני לא יודע בעצם את המהות של, של התרבות. זאת נקראת ידיעה של הרגשה. זה נקרא ידיעה של הרגשה. זאת אומרת, אני צריך להרגיש את הדבר, אני צריך... סתם, תראו, דעת אלוקים אצל הרב זה הרגשת הגיון הלב, זה צריך להרגיש. אתה לא יכול רק לדבר על דבר מבחוץ, צריך להיכנס לעומק של הדברים, לתפוס את הנקודה הקיומית של הדבר. כן? אז כאילו, הייתי אומר, את האני של, אותו, של אותה תרבות, כן? את ה... לא יודע, נגיד, זה גם כאילו את הנחש של אותה תרבות, לא? את הנקודה שבו כבר אין הסבר למה. אבל הנחש הורג, קיש, כך שאלו אותו למה אתה הגעת, סתם, אריה עושה את זה בשביל לאכול, הוא עושה את זה בשביל גם כן לאכול, אז למה אתה עשית את זה? עשית את זה בשביל, בשביל, סתם הענק, כך תאום, כך חזור עם זה, כך רם אביא את זה. והנחה שהוא עושה את זה בשביל ההנאה שלו. עכשיו, כשאני עושה משהו בשביל ההנאה, לכאורה זה דבר הכי זול שיכול להיות, אבל באמת במעמקים של תרבויות, שם יש לי את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת ש... למה העם הזה עושה ככה? אז למטה יש פוליטיקאים וזה, וזה יש שם מיליון הסברים. קצת יותר פנימה, יש הסברים של דעה רוחניים, פילוסופים, דתיים. יותר פנימה יש, עד שאני מגיע לנקודה שאין לי הסבר. למה אתה עושה ככה? זה אני, לא? זה אני. נגיד, כך אומר הרב, נגיד באומנות, באומנות, הביטוי שמשתמשים בו זה הטעם. למה אתה רומנטיקן, למה אתה ריאליסט, למה אתה סימבוליסט, לא משנה כרגע, אני לא יודע אם אני סתם אומר את זה, למה אתה כל הדברים האלו, אין לי סיבה. למה אתה אוהב את הסגנון הסיני, למה אתה אוהב את הסגנון היפן, למה אתה אוהב את הסגנון הזה, למה אתה אוהב את הסגנון הזה, לא יודע. זה האופי שלי, לא? כאילו, באומנות אני לא צריך לתת הסבר למה אני עושה את זה, אני כזה, זהו. למה בטהובן הוא כזה, ובאך הוא כזה, וזהו ככה, וזהו ככה, לא יודע. אין לזה, יכול להיות שאפילו עצמם לא ידעו לתת לזה הסבר. זהו, זה עניין, זה נקרא טעם. בסוגיה הזאת על יצחק, כתוב שם שכזה שהוא בא ליצחק, בא לאברהם, אמר לו, מלך חתור, ירגו הקדוש שמך. בא ליעקב, אמר לו, ירגו הקדוש שמך. ואז הוא אמר, ככה, לא בסבי תמה, ולא בדרדה כעצה. כלומר, הסבים זה טעם. נגיע לזה בהמשך, מה זה העניין הזה של הטעם. בכל כך, זה הנושא של להרגיש. כלומר, לפעמים כדי לדעת את האמת, אני צריך להרגיש אותה. לא מספיק לי לדעת ולהזכיר אותה. אני רוצה להגיע, כאילו, לחדור לעומק שלה, כאילו, לעונג שלה. בסופו של דבר, זה שהעם הגרמני הוא כזה, זה משהו גרם להם עונג, לנוע לכיוון הזה. למה הסלאבים ככה הם נעו לכיוון הזה? למה הערבים ככה נעו לכיוון? יש איזה נקודת קיום גרעינית שהיא דוחפת, ואיך שהיא דוחפת זה בלי סיבה, פשוט זה היא. זה נקרא טעם. זה נקרא ידיעה של הרגשה, כן? בידיעה של הרגשה אני מחפש את הנקודה הזאת. ולכן משה, לכן שלמה, לא היה, לא, כתוב ש... שליבו עליה שלם כלבד וידעבדו. אז הרב שם מסביר שנכון, התפקיד שלו היה להתעסק ברע, אז לכן הוא למד גם שטויות. השכלה, כן. נכון. סתם, גם מספרת שאימא שלו, זאת אומרת, בת שבע קשרה אותו לעמוד וכתה אותו, הרמיצה לו, שאמרה לו, תשמע, איך אתה נראה? איך אתה נראה? ישימו אותי. הדוד יודעים שהוא צדיק. כן, היא כתה בו, לא אומרת שבסוף הוא הודה לה, כן, אז זה שהיא כתה בו. אבל בכל זאת, למרות שהיא כתה בו, למרות שהיה לו רב שנקרא שימן גירה, שחינך אותו גם כן הרבה דתיות כזאת של שאול, בכל זאת, בסופו של דבר, כתוב ששלמה הכין את עצמו לדרוש את השם, זאת אומרת, כתוב ששלמה היה זקן. זקן, הכוונה כאן ששלמה הכין את עצמו להיות בקדושה כל כך גדולה שהוא יכול להתעסק בדברים האלו. קודם כל, אז הוא יסכן, לכן, ליבו לא היה לשלם כלומר דוד אביו, כלומר כדי שהוא הכין, אחרי שהוא בנה את הקדושה שבתוכו, אמר, זהו, אני עכשיו הולך להכיר את האנושות כדי לתקן את האנושות. ואז הוא למד אותם. אבל אז הוא ראה שזה לא מספיק, אז הוא רצה גם להרגיש. זה היה כלומר כאן שאנשים שלו איתו את לבבו. כאילו, משכו אותו, הוא אותה, דרך אנשים הוא הרגיש את התרבות, הוא לקח נשים גדולות, אז דרך אנשים הוא הרגיש את התרבות המצרית, לא משנה, היוונית, לא יודע איזה תרבות הוא הרגיש אותה. וכל זה הוא עשה בשביל לחדור למעמקים של התרבות הזאת. וזהו, אז כשהבסדר, נו, אז עדיין אדם הראשון לא צריך לחתור. אבל כנראה שאצל הקדוש ברוך הוא, יש גם כן ידיעה של רגשה. וזאת הידיעה הכי עמוקה שיש ביחס לאלוקות. אז בעצם יוצא שכשהנחש אמר לדוד, לא לדוד, לאדם הראשון, והיית כאלוקים יודע טוב ורע, היה משהו בטענה שלו שגרמה לאדם הראשון להגיד, טוב, אני רוצה את הדבר הזה. בגלל ש... הרי הקדוש שאין לו סיבה למה הוא עשה את העולם, לא? הסיבות מתחילות הרבה למטה. אצלנו יש סיבות, סיבה מסובה וכל הדברים האלו. כשיש סיבה מסובה, אז יש גם סיבה, למה עשיתי? למה יש חשמל? ושיש, אתם יודעים, יש זרם חשמל, יש אלקטרונים, והאלקטרונים רצים, ויש תחנת כוח, ויש זה. כן, יש סיבה. אז מה הסיבה שאתה עושה? מה הסיבה שהקדוש הוא עשה את זה? אין לו סיבה, לא? הוא יצר את הסיבות. הוא לא כפוף לסיבות. אלא, אז גם אצל הקדוש הוא, זה משהו, אפשר לקרוא זה משהו קיומי. שדחף אותו לזה, כאילו הקיום שלו דחף אותו כל המפעל שהוא עשה. אז את זה אני יכול להשיג רק בהרגשה, רק בידיעה של הרגשה. כן, לא רוצה, אתם יודעים שהאמצע של התורה זה הוו של הגחון, שם כן נכון, ויש בכל עמוד מתחיל בוו. וו זה, הוא קשור לנחש. כאילו הממקים של כל הידע, תורה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שהאומן הזה לא צריך הסבר למה הוא עושה את זה, פשוט זה הנטייה שלו. גם הקדוש לא צריך הסבר למה הוא עושה את זה, זה הנטייה שלו. אז רגע, אז עכשיו העונג, זה מעלה או חיסרון? אז רבינתן אומר, זה חיסרון, מה פה שאתה מכניס עונג לתוך את ההנאה שלך לתוך המפעל האלוקי. המפעל האלוקי זה אמת כל כך גדולה. מה אתה מכניס את עצמך? מה אתה מכניס? זה קצת דומה לך סידור. מה, אתה גרפתן כזה? שאתה מכניס את עצמך? שמי אתה בכלל? לעומת כל הגודל האלוקי. אבל בכפרה אומר, רגע, בסדר, זה לגבי בני אדם. אבל מה אתה מגבי הקדוש בחור? אבל הוא כן יודע את הכל בידיעה פנימית. לא שהוא בעצם, לא משנה כרגע שאת כל הסביר הזה... פה, אבל הקדוש שהוא מרגיש את הכל. הקדוש יודע את הכל בידיעה פנימית, כן? הוא, כאילו הטעם שלו, ככה עכשיו אם תהיינו מלבדו, כן? כי אחד הדברים שעתיד לבוא ייפגשו, כתוב שזה הפשעת שצפנתי לריח, כן? צפנת הכלל כאן בסוף. בסוף אנחנו נגיע למצב כזה שנפגוש משהו מאוד פנימי שקשור לקדוש ברוך הוא. הדבר מאוד פנימי שקשור לקדוש ברוך הוא, הצפון הזה, תסירו שמי זה, הצפון הזה זה הנחש, לא? אז, 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 אז בסוף אנחנו נפגוש משהו מאוד עמוק. וזה הרגשה, זה העונג, העונג. לכן בכפר הוא אומר, להגיד שהעונג זה פוסל את הקטור זה שטות. הרי העונג זה הבא הכי עמוק שיש. הרי בסופו של בתוך המאבקים של כל המציאות יש, שהקדוש הוא אומן, שהוא פשוט מתענג לזה. למה קדוש הוא, זה נקרא, קדוש הוא משתעשע, לא? תראו שהקדוש, כן, ילד, כמו שתינוק משתעשע כל דבר, שתינוק כל דבר זנה, הוא הולך לארון, מוציא את המשחק זנה, הוא בונה את, הוא בונה את, 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 את המגדלים שלו זנה, זה מתפרק, הוא עוד יותר צוחק, זה כן הנאה. כל אצלו הנאה, כן, גם כן, כן, זה משהו מאוד ראשוני, ילדותי, כן, טבעי, במובן הכי עמוק, למה? אין לי סיבה. פשוט אני נהנה מזה, כן? אז בסופו של עבר, זה מה שהגיע לעתיד לראש השנה. זה קשור לראש השנה, כשדיברנו על זה שבראש השנה, בכסל יום חגנו, אז הלבנה מכוסה, גם הקדוש הוא מכוסה. יש רק את הקדוש הוא עצמו ואת כנסת ישראל, כשהיא לעצמה. וזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. כן, הרב כותב שבתוך, דיברנו על זה קצת בראש השנה, שבתוך המחשך, זה קשור לאיך הוא מסביר את מה נורא המקום הזה. או למה פחד יצחק? מה זה העניין הזה של פחד יצחק? תן פחדך, מה זה תן פחדך? זאת אומרת שאנשים לעתיד לבוא ירעדו מפחד על הקדוש הוא שמופיע פה, ותן פחדך, כאן שזהו, עתיד לבוא הקדוש הוא מתגלה, כשקדוש הוא מתגלה, אז זה נקרא פחד נורא. ושאר אומר, נכון, שבמחשך, הפתאום שלנו זה במחשך העליון, במחשך שלהם, שם נמצא את הידיעה יותר גדולה. אז ככל שאנחנו יותר מתקרבים לעתיד, אנחנו יותר פוגשים את הקיום, כאילו את הקדוש ואת הקיים. תראה, זה כמו אקזיסטנציאליזם, אקזיסטנציאליזם זה זבל. זבל, זה התפרקות של הכל. פה זה לפגוש את, כאילו, צלע הקיום שלו. הראש השנה זה יום שקדוש הוא הולך. זה יום שבו פוגשים צלע, את ההתחלה, את הראשית, את ההתחלה, את הראשית, איך שקדוש הוא נמצא. זה ראש השנה. והדבר הזה הוא קשור מאוד למושג עונג. כן, הקדוש הוא, הקדוש הוא נותן לפי כוחו, זה הכל, דיברנו על זה, הכל נשבר, לכן צריך לחפר, הקדוש הוא צריך לחפר על עצמו. קשור, זה אומר תיאור שזה קשור. אבל אני יכול להוסיף עוד מושג לראש השנה, למקום הזה שקדוש הוא נותן לפי כוחו, לכן הכל נשבר. דיברנו על זה, כן, טוב, בבוקר אנחנו נסביר את זה יותר. אחרי נמשיך יותר מה שדיברנו בבוקר, ואז יותר ברור מה שעכשיו אנחנו מדברים. וכל הכל שנותן לפי כוחו, ואז כבר שנותן לפי כוחו, אז הכל נשבר. וזה העניין של, דוגמה, כשהכל שנותן מתנות, קצר מגולה. אנשים לא מבינים מה זה בכלל הדבר הזה. אז גם מפגש עם הקדוש ראש שלה, לא מבינים מה זה הקדוש, מה זה הדבר הזה, כן? עושה, זה דבר אחד, ויש עוד דבר אחד שנכנס לפה, וזה העונג. כלומר, זה מה שהקדוש אומר, לסבים אין טעם, בלי יצחק אין להם טעם. זה טעות, הם צריכים שיהיה להם טעם. טעם פרושו של דבר שהסבא תופס את הטעם, הוא חייל הטעם. אני מדבר על זה בהמשך, תראו, זה קשור פה. הסבא תופס את הטעם. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה, שכשפוגשים את הקדוש, אנחנו פוגשים הרבה דברים. זה לא, הרבה דברים. אחד, זה חושך. דבר שני, זה דומיה, רק כי הם דומי נפשי. למה כאן שיש פה כל כך הרבה, כן, שאין פה מה לראות, לא? יש ביטוי, אור כי יהל, אבל אומר הרע, אור כי יהל, הנה, אור הופיע, אבל אין לנו שום כדי להכיל את האור הזה. אז מילה, זה חשוב לך. הקדוש הוא אין סוף, אפשר להשיג אין סוף. הקדוש הוא אין ראשית, אפשר לפגוש כזה דבר, לכן זה דומיה וחושך. אבל זה כל כך נוכח, זה כל כך מלא עוצמה, כל כך קיים הנוכחות האלוקית, שהרבה פעמים אין כלים להכיל את הקיום הזה ותוכל את הדבר הזה. אבל אחד הדברים שקשורים גם כן לדבר הזה, וזה העונג. כלומר, יש פה, זה הטעם, הטעם. יש פה, אתה לא יכול לפגוש את הדבר הזה אם אתה אדם של לוגיקה. לא יודע, אדם שלא תייצר כל דבר שיסבירו לו למה זה קורה ואיך זה קורה. אתה לא מפגוש את הדבר הזה אם אתה לא אדם שמבין קצת מה זה פלא של אומנות. פתאום יוצא איזו התפרצות, כן, משהו בפנים יוצא החוצה. והדבר הזה, אני אפילו לא מחפש לתת לו הסבר. זה טעם, אבל זה גם קשור למושג עונג. מכיוון שאני יכול לפגוש, אתם יודעים למה מסילת ישרים כותב, מתחיל בעונג, צריך להתענג על השם, ויש הרבה אנשים, כך אומר הרב, שהרבה אנשים שמקמים את האף שלהם על דבר, אז מה זה? זה מה שאני רוצה לעבוד את השם ולהתענג, אני רוצה לעבוד את השם ושאני דתי, לא? ושאני רוצה לעשות את צון השם, לעשות את החתוך לקדוש, ואת רוצה להתענג על השם, תעשה את החתוך לקדוש נכון. אז זה נכון, וזה רבי נתן. נתן, זה משונה, מה פתאום אתה רוצה? אני, יכול להיות שככה, אני מתחיל את המסעת ישרים, אבל מי שיכול לדלג על כל המסעת ישרים, כל הלהתענג על השם, שיתדלג. בסדר, חתוך לקדוש ברוך הוא. למה אתה גומל חסד? אחד אומר, מה פרוש? זה כזאת הנאה בשביל לגמול חסד לכולם, לראות אנשים מאושרים. אז בסדר, אז אתה אדם קטן. אני רוצה לעשות, אני רוצה לגמול חסד, ושאני רוצה לעשות את רצון השם. רוצה לעשות את ה... כן. זהו, אז מי יותר גדול? פשטות, מי שרוצה לעשות את צון השם יותר גדול. הוא מתחנן לפניו, תפסיק להגיד לי להתענג על הדעה, אני לא רוצה להתענג, אני רוצה לעשות את צון השם יותר גדול. אבל האמת היא שבעומקים, זה לא נכון, בעומקים, זהו, אז זה קשור לצפון, אתה יודע מה זה קשור לצפון? כל איך מדברים פה על הצפון, בסדר, זה שם. אתם יודעים שהצפון זה רוח שאין לה גבולות, כך כתוב בחז"ל. שלכן הרוח הצפונית היא רוח הכי פראית שיש. שואל לא עוצר אותה, היא באה מהקוטב הצפוני, אין שואל שעוצר, לא יודע, פה זה כבר, כן, אין שואל שעוצר אותה, ולכן היא מביאה איתה את המרחב, ריח המרחב והגודל מופיע שם. כי הכל חופשי, הכל משוחרר, הכל... אבל גם הכל מופרע והכל פרי. זה קצת דומה להוריקן, כזה שבא מהאוקיינוס האטלנטי. אני יודע שמה שבא מכאן שקט עוד יותר מסובך. אבל שום לא עוצר אותו. רוח שם יכולה לצבור תעופה כל כך גדולה שהמירות שלהם משוגעות, מטורפות. ככה זה גם, אז זה רוח צפונית. רוח צפונית היא רוח שאפשר לא מעכב אותה, והיא ללא גבולות. והיא פרעית. אז קודם כל זה הדבר הראשון שפוגש ברוח צפונית. זה מקום שאין לו גבולות. בדבר זה גם הצפון, זה גם צפון. צפון הכלל כאן שיש פה סתר, משהו, יש פה איזה סוד. מה זה רוח פרעית? אני יודע מה זה רוח פרעית, אבל זה לא רוח פרעית במובן הזה. זה רוח פרעית שבאה מהמעמקים של המציאות. אז לא רק זה שזה, לא רק זה שזה סתר, זה גם תמיר מאוד. יש פה משהו מאוד פנימי ועמוק שנמצא פה. כן, כן, וזה, מה שאמרתי, זה איך שהקדוש הוא מרגיש את העולם. זה דבר הכי, הכי קיומי שיש, הכי אינסופי שיש, כן, הכי דממה. כן, לפעמים הדממה, רק הדומיה היא כל כך חזקה, היא כל כך צעקנית. כך אומר הרב, צריך להשקיט אותה. להשקיט את הדומיה, כן? בסוג עליו אתה תשפכם, כי כשיש שרה כל גדולה אתה צריך להשקיט את השרה, צריך להשקיט את החיים, צריך להשקיט את הקיום. אז זה מדבר פה, רואה את הצפון, פירושו של דבר שיש פה מצפון, פירושו שיש פה סתר, משהו סתר ותמיר. והסתר ותמיר אין לו גבולות, אין לו... לניגלה יש גבולות. שבת מתחילה בשעה כזאת, ויש לה ככה, ויש לה ככה, ויש לה ככה, ויש חגים כאלה, ויש חגים כאלה, ויש איך מתי אני צריך לקום, ואיך אני צריך לקום, ומתי אני הולך לישון, ואיך אני צריך לישון, ויש לימודי תורה, ויש גמרא, ויש הלכה, הכל גבולי. בסוד, את הסוד אני גם יכול להפוך למלל, מילים, כל מה שאתה אומר קבולה, זה משהו יודע, מילים, טוב, אין כלום. אבל בעצם, אומר האדמו"ר הזקן, שכשאתה אומר את זה בימי בינה, שמי שמתפלל עם כוונות תארי, אז לא אומרים כלום. צריך להתפלל כמו תינוק שמתפלל לקדוש ברוך הוא. למה כזה ש... אז מה היה כל מה שלמדת את כוונות תארי? זה היה כמה משהי להבין, שתבין שמתפלל כמו תינוק. כל מה שאתה... כן, גם המשתבורה מביא את זה, נכון? שכאן צריך להתפלל, גם הוא מביא את זה שם, אני מניח, שאחרי כל הכוונות הוא יתפלל כמו תינוק. אז אתם יכולים להגיד, נו, מה זה אומר? אבל, מה זה אומר? אבל שרתם, זה אומר מה שכתוב פה, זאת אומרת ש... אין פה, אין פה גבולות, אין פה גבולות, אין פה, זה לא נגלה, נגלה יש מלא גבולות, כך וכך וכך וכך, זאת אומרת, זה מותר, זה אסור, זה טמא, זה טהור, בנסתר אין גבולות. ככל שאתה יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא, אין גבולות. כשאין גבולות זה אומר, זה אומר שאתה מגיע לסערה כל כך גדולה, לסערה כל כך גדולה, אתה מגיע לסערה כל כך גדולה, אתה מגיע לדומיה כל כך צעקנית שאתה לא יכול לשמור אותה, אבל היא נוכחת מאוד, היא נוצאת מאוד. זה, זה העניין של העונג, זה העניין של, של הטעם. איך נראה, איך נראה אדם שמשיג את הטעם האלוקי? אדם שמשיג את הטעם האלוקי, איך הוא נראה? הוא נראה... אדם שמשיג את הטעם האלוקי נראה... מתוק הזה. יכול להיות, לא, לא אכפת שם מתוק, אבל בעצם אדם שמשיג טעם אלוקי משיג עוצמות כאלה שאין להם גבולות, אין להם, אין להם... שום לא מגביל אותם, זה נקרא לפגוש את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד סוער, הוא מאוד אינסופי. אינסופי זה לא, כן, זה לא אמירה פילוסופית, זה לא אמירה קבלית. זה לפגוש את זה במובן של מהות, אתה פוגש משהו מאוד מיוחד, משהו מאוד מופלא. וזה העניין של הצפון הזה, הרות הצפון. זה העניין של המצפון, הסתר והתמיריות. מה בטובך שצפנת אל ריחה? לא, לא יודע כרגע איפה הוא אומר, אבל בהמשך, הנחש נקרא צפון. כאילו צפון תיפתח הרעה. כלומר, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אני לא רוצה להגיד לכם סוד כזה, אבל כמו שהוא ברא את העולם במידה. יש מה שנקרא נחש לקדושה. אישה היה נחש לקדושה. הוא נקרא נחש, כן. הלכו בדוד, חזר, נביאים את תאריק אחד מלכם בדוד. דווקא כנחש. אז זהו, אז עוד פעם אנחנו באים כאילו בראש השנה. ראש השנה מדבר לנו על זה ש... רק הקיום מופיע פה, וכל ה... זה הקרקע שקדוש שהוא ישן. אז אני אגיד לכם דוגמה, אם אני אקח את הדוגמה הזאת של הדמור הזה, אני רוצה לסיים פה. אני פעם מסיים, אם אנחנו נקח את הדוגמה הזאת שהצמח צדיק יושב על הרגליים, ילד קטן יושב על הרגליים של סבא שלו. הוא משך לו פה ומשך לו שם, אומר לו סבא, 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 קודם אומר לו זה לא סבא, בסוף הוא תראה שקם והולך, הוא קורא לו סבא, אז הוא מוצא את סבא. אז בסדר, סיפור נחמד, אבל קודם כל, אמרנו את זה כבר, שזה לא שהסבא הזה זה מרכז עצבים פה מאחורה, ואין לו לא פנים ולא זקן ולא עיניים ולא ידיים ולא רגליים ולא בגדים יש לו. אבל אתה צריך לעשות את התנועה הזאת בשביל להבין שכל אלו תופעות. יש לי מהות פנימית שעומדת מאחורי כל הדבר הזה, וזה סבא אמיתי. אבל זהו, אז בסדר. אבל תבינו, כל מקום כזה שאני מתאר, אני מתאר משהו מאוד מאוד חזק. משהו מאוד, כן, ברגע שאני, ככל שאני יותר נפגש עם המהות, לנו זה נראה הפוך, לא? בחוץ אנחנו מאוד פלטנים. נכנסים קצת פנימה, בסדר. עוד יותר פנימה, בסוף אנחנו מבקשים איזה משהו ש... קשה לו מאוד להגדיר אותו, משהו שקשה לו מאוד לשים עליו את היד. משהו כזה חלש ומפריג, הייתי אומר, זה קצת דומה לאיזה, יודע, לגג של איזה הר כזה, כן, איזה פסגה של איזה הר. זה לא מטרופולין, אין שם מסיבות, אין שם חיים, אין שם... זה לא תעשה, זה מודד כזה. אבל זה לא כך, ככל שיותר נכנסים פנימה, באמת, אז פוגשים עוצמות יותר גדולות, חיים יותר גדולים. וזה הנושא פה, הנושא פה זה... זה איך אחרי ראש השעה שיבחתי את הקדוש ברוך הוא, איך בעצם כאילו מחפרים, אפשר להגיד, כאילו מחפרים על הקדוש ברוך הוא. איך בעצם, אמרנו את זה כמה, איך לאורות שאין להם כלים, אתה יוצר כלים. זה בעצם הנושא פה, כן? איך למקום כל כך גנוז ומוסתר, איך דבר כל כך סתר ותמיר, כן? איך אתה... עכשיו, הדבר המעניין הוא שלעתיד לבוא זה מה שיתגלה. נכון, זה מה שצריך. מהו תופך שצפנת לראיך? משהו שבסוף, כאילו סוף ההיסטוריה זה להגיע לצפון הזה. זאת אומרת, אז איך זה ייראה? אמרנו, הרבה שטריימנים והרבה קפוטות, הרבה דתיים כאלו, נתונים כאלו. או שלא, יש שם משהו שקשה מאוד להבין אותו. יש שם... כשהקדוש נותן לפי כוחו ותפגש עם זה, אז אין פה כלים, אין פה דבר שיכול להכיל את זה. וזה הטוב, כתוב, זה הדברים כאילו הכי פשוטים שאומרים משם הרחל. הקדוש הוא רצה להיטיב לבן אדם, הוא אמר, תשמע, תעשה השתדלות, אחרי שאתה תקבל את השכר, מי זה השכר? זה אני. זה קצת דומה לפה. כאילו סוף כל ההיסטוריה הבאה, זה יפגוש את הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת, יפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. לא פשוט, וצריך לדעת איך פוגשים אותו. וזה הנושא, הנושא פה שהופיע פה, הטוב שצפנת לריחה. זה קודשי קודשים. הם שייכים לאורות של מעלה מכל סדר של גילוי. זהו, זה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה לפגוש את הטוב שצפנת לריחה. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אין לו גבולות, אין לו סוף, לכן זה קשה ברוח הצפונית. אבל למעלה מכל סדר, סדר של גילוי. טוב, בסדר, אם מישהו יהיה לו כך גם לבוא מחר, אז נלמד על שיש חוץ מסבא, יש גם סבא רבא. והנושא פה זה באמת הסבא רבא, ולא הסבא. אבל זה נראה את זה כבר מחר.